אנחנו בשבוע שעבר התחלנו את הניתוח הראשוני של המשניות. עקבנו אחרי מבנה פרק ז' ופרקים ח'-ט', וגם התבוננו באופן ראשוני ברשימות השונות, ועלו פה כמה הצעות מכם באשר מצד אחד המכנים המשותפים של כל רשימה, ומעבר השני להבין מדוע רשימה אחת תהיה בכל לשון לעומת רשימה שנייה שהיא תהיה דווקא בלשון הקודש. מה שאני רוצה היום זה לעזוב את הרעיונות שלנו ויותר לתת למקורות לדבר, שאני כבר אומר, הם לא ייתנו תשובה רהוטה שחושבת רשימות על הפרט פרט, אבל נוכל תוך כדי הלימוד שנעבור פרט פרט, נוכל באיזשהו אופן אולי להקשיב לעקרונות שלדעת הסוגיה הן עומדות בתוך הרשימות האלו. אבל לפני שנעבור לתוך הסוגיה עצמה, עדיין להשלים משהו במשנה בנושא גרסה. כן, בדפוס לפנינו, הפרק נפתח בכותרת אלו נאמרים בכל לשון. אבל תעיינו ברש"י, רש"י כותב אלו נאמרים בכל לשון גרסינן, שמשמעות הנתון שלנגד עיני רש"י עמדה גרסה אחרת, כן? כך גם תוספות מספרים. תוספות בדיבור מתחיל הנאמרים כבר מביאים את הגרסה הכי גרסינן בסדר משנה, אלו נאמרים בלשונם. לא בכל לשון אלא בלשונם. כך גם הנוסח בכתב יד קויפמן, וכך גם הנוסח בכבשר כתבי יד ארץ ישראלי בלשונם. שמבחינה תחבירית כבר נאמר שהביטוי בכל לשון הוא ברור יותר מאשר בלשונם, שכן בלשונם יש בו כינוי הזיקה מם, והשאלה המתבקשת היא לשונם של מי, כן? ותוספות היו מודעים לשאלה הזאת, שמה הם הציעו? פירוש כל אדם בלשונו שהוא שומע. להפוקי למדי שאינו אומר בלשון פרסי אם אינו שומע. אבל בכל לשון משמע בין שומע בין אינו שומע. שומע ואינו שומע אין הכוונה אם יש לו פקק באוזניים, הכוונה אם הוא מבין. ובגמרא הם מים מהירים? לא משמע אחי. יש פה לתוספות מצוקה שמה שלדעתם מצוי במקורות לא משמע בגמרא. תוספות כאן בעצם מעלים שאלה גדולה באשר לשימוש לשון. כן, מה ההבדל בין לשון שאתה מבין ולא מבין? הדגשת ההבנה, מה היא מדגישה בלשון? שזה פשוט סוג של תקשורת, שאדם יבין או מה שהוא אומר, או שאנשים יבינו אחד את השני. היום לימדתי בישיבה את הסוגיה הראשונה בקידושין, שהסוגיה מאוד מוטרדת מהשאלה האם צריך להגיד שלושה דרכים או שלוש דרכים. ואחד מהתלמידים זה צבר, תבינו, אמר לי, מה זה חשוב לדייק בלשון? הבינו אותי, סבבה, מה אכפת לי? אמרתי, זכר, נקבה וכו'. טוב, תורר דיון, לא עירני מדי, כי הצברים כולם היו איתו, כאילו על חשיבות הדיוק. אני ממש דמות יוקנוע של אבא שלי, שתיקן את האחיות שלי כל פעם שהם טעו בזכר נקבה, והנגד עיני, היו טעות כל הזמן בזה, ממש. כל פעם היום תקן, ולא מתייאש, היה לו הרבה סבלנות, כן. אני אפילו זוכר סוג של הערות שלו, היו אומרים ששתי בנים, הוא היה אומר, אני מקווה שאין אדם כזה, כי הוא מסכן, הוא כנראה דרוגינוס, להגיד שני בנים וכו'. כן, אבל לשון הוא ודאי אמצעי של תקשורת, של הבנה. ובלשון ימי הביניים, אם ננסח את זה בלשון שבו השתמשו בימי הביניים, הלשון היא הסכמית. כלומר, הלשון מבטא הסכמה בין אנשים, זה שפת סימנים, שנבין אחד את השני. ואם אדם מבין, הרי ש... טוב, אם הוא לא מבין, זה חסר משמעות. זה, אם נדבר בשפת המחשיב, זה ג'יבריש. ג'יבריש זה לא שפה אחרת, זה כלום. וזה צד אחד שקיים בלשון. כנגד זה התוספות מדגישים באופן ברור שיש בלשון גם צד אחר. יש לשון שגם אם אתה לא מבין אותו, מה מעמדו? אמרת משהו. למה? כי מעמד המילים כמילים בעלות משמעות הן ראשית לא באות ממך, אלא אולי הן באות, אם עדיין יוצא להישאר ברמה ההסכמית, מאיפה הן באות? מהתרבות. יש אנשים בעולם שבשבילם בשפת תקשורת אז הוא בר משמעות, או יכול להיות שהן גם בעלות משמעות אובייקטיבית. המילה הזאת, זה מה שהיא אומרת, בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין, בין אם כולם פה מבינים או לא מבינים, אבל המילים האלה מקבלות משמעות. אם נדבר עוד פעם בשון ימי הביניים, מאיפה המילים מקבלות משמעות, אם הן לא הסכמיות, הן מקבלות משמעות ממי? מהקדוש ברוך הוא, שהוא דיבר במילים, הוא קבע מילים, לאו דווקא, לא חייבים, אם זה כך זה רק לשון הקודש, אבל אפשר להניח גם שיש איזושהי שפה אובייקטיבית, שפה תאורה. כעיקרון, הדיון המרכזי נמצא לא פה, נמצא במסכת מגילה. אני מקווה לפעם הבאה לתת לעיין במקור בפנים, אז עכשיו אני אגיד רק באופן כללי, שבתפיסה לפחות במשניות, בלשון הקודש, גם בלי להבין, יוצאים ידי חובה. בשאר לשונות, הדעה הדומיננטית בסוגיות שם היא שאתה לא יוצא ידי חובה. ובאמת נמצאת שפה אחת, שבעולם העתיק הייתה השפה והיא הידיעה, השפה הבינלאומית, והיא היוונית. כן, זה שיטת רבן שמעון בן גמליאל, שיוונית זו שפה. לא הייתי אומר אותה לאנגלית, כי האנגלית אמנם היא שפה בינלאומית, אבל האנגלית היא שפה לא תורה, היא מוחלט, יש בה החלאה מכמה שפות. קשה לדבר עליה כעל שפה שמישהו יחשוב עליה שהיא שפה תורה. הייתי מוסיף יותר מזה, שחלק מהאושר של השפה האנגלית, שפה מאוד עשירה, מבחינת המילים הנרדפות והדקויות שאפשר באמצעותם לבטא דברים, ומשחקי המילים והלשון, היא דווקא בגלל שהיא מוחלט מכמה שפות. לכן יש בה המון המון מילים נרדפות, כי הן באות ממקורות שונים. אבל האנגלית היא לא המקבילה של היוונית, ואצלם היוונית ממש תפקדה בשפה כזאת, עד כדי כך שמה היו מכנים אדם שלא מדבר יוונית? ברברי. למה ברברי? כי שפתו הייתה נשמעת כבר, כי זה הגיה כזאת שלא ברורה, אל תיעלבו אמריקאים. בסדר, גם אני יש לי דוקו אמריקאי, אז אני יכול לצחוק על עצמי, בסדר? שהרבה מאוד ישראלים, כשהם רוצים ללעוג לנו, אז הם אומרים, אמריקאים אומרים, וואו, 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 כזה. תקשיבו למבטא אנגלי, אז תשמעו באמת חיתוך דיבור הגון, אני לא תמיד מבין מה הם אומרים, אבל כאילו, הם היו מכנים ברברים, מי שלא מדבר יוונית, כי זה נשמע להם כזה עושה כזה של מילים. כלומר, יש כאן תפיסות של שפה, כן, משה, אני הצגתי לא נכון, תתקן אותי. תתקן אותי, אני טועה הרבה.
אני טועה,
כן. אני לא חושב שיש קשר, אני לא חושב שהם ראו את יוונית, שייחודיותו של יוונית שאיכשהו יותר תורה מפני התהפכות ההיסטורית מאנגלית. כן. כלומר, אתה חושב שהם לא, אילו זה היה נאמר, הם דורים זה לאנגלית. יכול להיות. זו שפת בני התרבות. אני אגיד זה אחרת, אני לא בטוח, סליחה, שאני אומר את זה עכשיו עוד פעם. אני רק על האמריקאים אני יכול לדחוק. שאמריקה נחשב בדיוק ארץ התרבות. כמו קודם כל, האנגלית באה מאנגליה, היא לא באה מאמריקה. בוא, אני זוכר את ההלם שלי כשהייתי פעם באירופה, שיש שם שלטים הרי עם כל השפות, עם דגל לידם. לא היה דגל ארצות הברית, היה לאנגלית. באמת פלא. היה דגל אנגליה. אמרתי, מה, הם התבלבלו פה, כאילו. מה זה הדגל הזה של הממלכה המאוחדת? אבל כנראה ש... והאנגלית קצת יותר, היה להם שייקספיר, מילטון, היה להם כמה דברים באמת קצת יותר מרשימים. אז אולי אתה צודק, כן? טוב, כן, אני ועל האמריקאיות שלי לא רואה את האנגלית כזו שפה של תרבות גבוהה מדי. זה השפה של האמריקן, כאילו, בסדר, כן. אבל אתה צודק, שאני טועה. אני מתקן את עצמי. יכול להיות שגם על האנגלית, אני... אבל בכל אופן, מבחינת, כאילו, התפיסות היסוד שעומדות ברקע, מצד אחד ההסכמיות או ההבנה, שפה כמבע של רעיון, כמביע דבר שאדם חושב אותו, מרגיש אותו, חווה אותו, ושהוא נועד גם לאדם מול עצמו וגם כאמצעי תקשורת הוא קיים. ולצד זה יש שפה שהיא שפה, ומה שתוספות לפחות כאן טוענים, תראו איך זה יסתבך בתוספות הבא, לא יסתבך, זה יהפוך באמת להגד שדורש הרבה חשיבה, שהם טוענים שהביטוי בלשונם דורש מאדם להבין את מה שהוא אומר. זאת אומרת, הביטוי בכל לשון מדבר על לשונות כעל יסוד שגם ללא הבנה הן בעלות תוקף. ותראו מה קורה בתוספות הבא, זה תוספות מדהים. קריאת שמע ותפילה, תימא, מה שיער הלל וקידוש של שבת וברכת הפירות וברכת הלשונות. שם את זה פעם קודם, אבל זה כל הרשימה של האמירות ההלכתיות. תראו מה תוספות אומרים. ולב כלל נאמר, זה לא נקעת על הדאורייתא, זה משהו שתוספות נורא אוהבים. המשנה מדברת על דרבונות דאורייתות, אני רוצה רק להבהיר קצת, מי שהורגל בבריסק, זה לא כל כך ההבחנה על רקע קטגורלי, כי הן קטגוריות שונות, אלא כי יש להם מקור שונה. זה, בקיצור, זה הבחנה לא איכותית, זה הבחנה יותר שנובעת מיסוד של המקור. ויש לי המתחת של דוגמאות שהבריסקאים מציעים הצעות איכותיות, מהותיות, ואפשר לראות בראשונים שהם לא משתמשים בקטגוריות האלה. אתם דוגמה אחת כזאת. הרשימה של דברים שעליהם נאמר אף הן היו באותו הנס שנשים חייבות. שלושה דברים. זה ארבע כוסות, זה מגילה וחנוכה. תוספות שואלים, למה לא סוכה למשל? זה קשור בנס של קי בסוכות השבתי. תוספות אומרים, אולי נאמר שזה רק דרבננים ולא דורייטות. בדיוק דומה לזה. כן, הריבון של סולובייצ'יק הציע, רעיון אחר לגמרי, שמצוות שבאופיין הם פרסומי ניסה, רק הם נכללו בקטגוריה הזאת. לעומת זאת, מצוות אחרות, שאומנם ברקע עומד נס, אבל המצווה הוא לא לפרסם את הנס, אלא לעשות מעשה מצווה בעקבות הנס, אז הם לא נכללו. זאת הבחנה של טיב המצווה הופיעה, לא של מקורה דורייתא דרבנן. אולי אפשר לקשר ביניהם, שמצוות שאין דרבנן, גם יש להם אופי שאפשר לעשות שלום בין הבריאות, או זו שפה אחרת. חוג התוספות כאן מציעים את זה, והם דוחים את זה. למה? דה בפרק מי שמיתו, משמע דתפילה וקריאת שמע דרבנן. ועוד, דעתה משמע דקידוש דורייתא. ופה אנחנו קצת מסתבכים, זה חוזר להצעה של משה אלה בשבוע שעבר. ההצעה שאמרתי לכם, לי מאוד קוסמת, אבל כמו כל ההצעות שקסמו לי, היא לא מסתדרת עם הכל. זה להבדיל בין טקסט לא טקסט. וכאן אפשר לראות קצת ההסתבכות, כי לקידוש גם אם הוא דורייתא ודאי שאין טקסט. קריאת שמע יש לו טקסט. תפילה גם אם הוא דורייתא עוד פעם אין לה טקסט, אז זה לא הולך סביב זה. בכל מקרה, ואחי משמע נמי בריש מסכת נזיר, זה הגמרא שם על נזיר, אם הוא שותה יין לקידוש. משמע שקידוש הוא דורייתא. בישלמה מקרא מגילה, יקלמי מר לאח אישי, נתן הפרק בית עם גילה, לא יש ששמע שוב ידצה. כן, אז אחד תרצנו, כי יש לו מסכת, מגילה. בכל זה דיברנו בשבוע שעבר, שהרשימה הזאת, רשימה שמפרטת דברים בקיצד, שאין להם מקום אחר במשנה, זה שתיבלך. אבל בצד שני, יש פה דברים שיש להם מקום אחר, ואז הם נדחו ברשימה רק כדי לומר שבלשון הקודש. אז אומרים, טוב, מגילה חיסתה את זה, מה עם כל השאר? לעני עמי שיער, תראו מה הם מציעים. אני אתגר את עצמי, את כולנו, להציע הסבר לזה. ונראה, דעני נאמרים בכל לשון, אפילו אינו שומע. הלכך לא דמו, לעני דמתניתים, נאמרים דווקא בלשונם. אבל לשון אחר, לתוספות אין שתי רשימות, אלא שלוש רשימות. יש רשימה אחת שהיא הלל, קידוש, ברכת הפירות, ברכת המצוות, שהם נאמרים בכל לשון, אפילו אם לא הבנת. אחרי זה יש רשימה שנייה שהיא רשימת אלו נאמרים בלשונם של משנה הזאתה שהם נאמרים רק בלשון שאתה מבין. ואז יש רשימה שלישית שהם נאמרים דווקא בלשון הקודש. או ננסה להסביר את המדרג. מה שקורה בעקבות הטוסט הזה לרשימה של המשנה שלנו היא הופכת באופן מובהק לרשימות לא של אמירות אלא רשימות של הבנות. פה מודגש יותר ממה שיכולנו לדעת במשנה על חשיבות ההבנה. זה סוג של מפתח, אולי לעשות להבין את הרשימה. הדברים האלה יותר מכל תחום אחר בהלכה יש חשיבות שתבין. כנגד זה יש לי שתי רשימות אחרות. רשימה אחת שחייבת להיאמר רק בלשון הקודש, ורשימה שנייה שצריכה פשוט להיאמר. כלומר, אם ננסח את זה באופן הבא, יש רשימות של אמירות הלכתיות שהעיקר לומר אותן, בכל לשון נחשב אמירה. כנגד זה יש רשימות שהאמירה לבד לא מספיקה, זה לא רק תגיד את המילים, כן? אלא מה זה? זה אמירות שמבטאות הבנה, והדבר השלישי הוא דווקא אמירות בלשון הקודש. ודאי שההבנה כאן מגיעה לרמות חדשות, ברגע שיש רשימה אחרת. שלא רק המרכזית שצריך לעבוד עליה היא מה מיוחד בכל אלו שהן רשימות של הבנות יותר מאשר הרשימה האחרת. כן? כלומר, וכאן גם אני אדגיש עוד דבר שמסבך קצת החיים, אלא הם כן פשוט אוהבים את התירוץ של המגילה. המגילה לאיזה רשימה שייכת? תשומו על זה בפנים, אני יודע, אני לא בסדר שלא נתתי לכם. אבל היא שייכת לבלשונם ולא בכל לשון. כלומר, במגילה חייבים דווקא בשפה שאתה מבין. ולשון אחרת, יש תנא ושיער גם ברשימה של לשונם, אבל, טוב, זה במגילה. צלנו. אבל כל מי שלא ברשימה הזאת, הכר שתגיד אותו, לא חשוב הבנת או לא. ופה יש רשימה שההבנה בה היא קריטית, היא מרכזית. כלומר, ההתחלה לא רק דורשת לומר, אלא גם דורשת להבין. זה ידרוש מאיתנו עוד יותר להבין מה טיב הרשימה הזאת, מה באמת מיוחד בכל מה שנאמר כאן. בואו נעבור, אני מציע, לסוגיה, שלא נקרא אותה עכשיו ברצף, ובואו נבחר מתוכה את ההתייחסות למקורות ולמקור של כל הדברים, ואנחנו כרגע עוסקים ברשימה של לשונם או חול לשון. כי אני חוזר לדברים שנאמרו בפעם קודמת, בעוד שהמשנה מבארת בקיצד רק את לשון הקודש, הגמרה דואגת להסביר גם את הרשימה של חול לשון או לשונה. כן, היא הולכת כך, פרשת סוטה, למד בית עמוד בית למעלה, פרשת סוטה מנהלן, דכתי ואמר הכהן לאישה בכל לשון שהוא אומר. ומה היא הדרשה הזאת לדעתכם? אז תסתכלו טוב ברשי, רשי לא אוהב את הגרסה בגמרה, ומה רשי אומר? הוכי גרסינן ואמר אל האישה בכל לשון שהיא שומעת, ומאי קרא י' לה בספרי ולא גרסינן ואמר הכהן לאישה. במילים אחרות, רשי במקום הפסוק ואמר הכהן לאישה, בוחר את הפסוק ואמר אל האישה, שמדגיש שאמירה נאמרת אליה. ויוד היא נאמרת אליה, לכן מה חשוב? שהיא תבין. כשאסמך זה לבד, אי אפשר ליצור משהו עמוק, ומה נאמר לעצמנו? למה באמת לדעתכם חשוב שאישה תבין את הטקס לסודה? כי אחרת זה חסר משמעות, כאילו אנחנו לא, אני גם אגיד את זה בצורה יותר חדה, שנה שעברה עסקנו בזה כשלמדנו על איום, והשווינו בין האיום בפני שנשבעים לבין האיום על הסוטה. ואז גם שאלנו מה מטרת האיום, האם מטרת האיום הוא שהיא תשתה או שלא תשתה. וזה כמעט ברור שהמטרה שלנו היא שבמידה והיא תודה והיא הבינתה, ואני מבינה מה המשמעות של השתייה, אז היא לא תשתה. ונפתור את הסוגיה הזו בלי השתייה. אני לא תבין, זה חסר משמעות. כלומר, הייתי אומר, זה טקס של תקשורת בין כהן לאישה, וכשמדברים אל בן אדם, מה היסוד המרכזי שאני מעוניין, שהוא יבין, ודאי במקום שבו בעקבות האמירה צריכה לבוא תגובה שלה, וגם מעשה שיקרה בעקבותיו, זה צומת. צומת דרכים, וזה מרכזי וחשוב שהיא תבין, מדברים אליה. תנו רבנן משמין אותה, וזה מאוד בולט בהמשך. בכל לשון שהיא שומעת, על מה היא שותה, ובמה היא שותה, על מה היא נתמת, ובמה היא נתמת. על מה היא שותה, על עסקי כינוי וסתירה, ובמה היא שותה במקידה של חרס. על מה נתמת, על עסקי שחוק וילדות, ובמה היא נתמת בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. וכל כך למה, זה ממש מבהיל, כל כך למה. מה שקשה לי אם זה רוחנית, הייתי אומר כל כך למה, כי מה אנחנו לא רוצים שבטנה תהיה צבא או אני לא יודע מה, כל זה מה כותבים פה כל כך למה, שלא לא תילה, אז על מה הם אמרים? כמו אנחנו לא דואגים לכבוד האישה או למעמדה, למה אנחנו דואגים? נשמע שאנחנו דואגים לכבוד השם או לכבוד המים, אם תסתכלו טוב ורשי, רשי לא פרש ככה, ברוך השם, תודה רבה. שלא נטילה, שהיא מתמת באונס או שוגגת בו נבדקת, שלא תהיה סבורה, אם נטמת היא מזידה גם כי לא היו בודקים אותי. אז רשי פה היה מוטרד, ובכל אופן, כל הברייתא הזאת ודאי אומרת שכשאנחנו מדברים אליה, מה הכי חשוב לנו? שהיא תבין, זה מה שחשוב לנו. חשוב לנו מאוד שהיא תבין, ותראו איזה פירוט נותנים פה, זה הרבה מעבר למה שעוד עם פשוטו שנקרא. כי אנחנו רוצים שהכל יהיה מובן. זה ודאי שבלשונם, שהם מבינים. מה, אני אדבר עליה בשפה הרשמית של המדינה, אני אדבר עליה לשון הקודש ולא תבין, אז מה עשיתי? והייתי אומר, בטקס במקדש, למרות שלכאורה, אני צריך לדבר עברית במקדש, אבל טקס שמדברים אל אדם שמעורב בטקס, והוא צריך להגיב, זה נראה לי דבר מאוד קריטי. צריכה להגיד אמן אמן, צריכה להגיד, הוא חייב להבין, זה מעל הכל. וידוי מעשר, אומרת הגמרא, כן, בבקשה, אליזה. גרסת רשי.
כנראה שיש דין רשימת פרילים שהם ויכול
לשם כולל כמובן לשון הקודש, זאת אומרת,
מי שרוצה
להחמיר
ולהגיד
לשון הקודש
יכול להחמיר
ולהגיד לשון הקודש.
ברגע
שהדגש
הוא על
הבנה, אז האם זה מוציא לשון הקודש למי שלא מבין? מצוין. אני חושב שכן. או אם נחזור לתוספות. אם נחזור לתוספות, או למה שדיברנו בשבוע שעבר, שאלתי אתכם, יש מצב אפס. התוספות בעצם, אם עכשיו נחזור אליהם בעקבות ההערה החשובה שלך, נוכל לנסח את זה בצורה יותר טובה, יותר מחודדת. שכשקראת את המשנה בשבוע שעבר בלי התוספות, אז מה חשבנו? שיש שתי רשימות, רשימה אחת עם דרישה ורשימה שנייה בלי שום דרישה. יש ברשימה אחת עם לשון הקודש, רשימה שנייה שלא אכפת לה, איך תגיד. לאור דברי התוספות וההערה שלך, זה מתחדד שיש פה שתי רשימות, שמה יש בהן? דרישה הלכתית. יש רשימה אחת שבה דורשים שיאמר בלשון הקודש, ויש רשימה שנייה שדורשים בה שיאמר בלשון שמבינים. זו דרישה הלכתית, זה לא שלא צריך לשון הקודש, אז אין כללים, אבל הפוך. יש כלל שנקרא שאתה חייב להבין. איפה רשימת האפס? לא כתובה במשנה, כי לא דורשת כלום. אבל לפי תוספות, הרשימה שבו, הקו שתגיד, ואין דרישה, שתבין, אין דרישה שדווקא בלשון הקודש, היא הרשימה בלי דרישות. אבל יש פה שתי רשימות דורשות, לא רשימות לא דורשות, לפי תוספות. כן, זה, אני חושב שזה חידוד מאוד חזק, ולפחות בשפותה ודאי אפשר להגיד, יש פה דרישה שהיא תבין. או כמו שאליבה אומרת, אולי אסור להגיד את זה בשפה שהיא מבינה, ואפילו אם זה לשון הקודש. בשפה שהיא לא מבינה, כן, תודה. אסור להגיד בשפה שהיא לא מבינה. וידוי מעשר, בואו נעבור לבא בתור. מנהלן, דכתיב, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביארתי הקודש מלבית. עשינו את זה בערב שביעי של פסח שנה שעברה, נכון? ויאליף אמירה מסוטה בכל לשון שהוא אומר. כשם שבסוטה יש ואמר אל האישה אמן אמן, כן? ובכל לשון, או בלשונה, כך גם בבידוי מעשר, יאליף אמירה מסוטה בכל לשון שהוא אומר. אמר לרב וילה ביי ולילה אף אמירה מלווים, הלווים בהר גריזים בהר עיבל, מה לעלם בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש, דנין אמירה גרדתה מאמירה גרדתה, ואין דנין אמירה גרדתה מענייה ואמירה. כן, בואו ננסה לראות מה אפשר להפיק מהגמרא הזאת. כאן הגמרא אומרת שיש לי, במקום שאני דורש דווקא בלשון הקודש, אז יש לי מבנה שנקרא ענייה ואמירה. מה זה ענייה ואמירה? מינדי, שבוע שעבר אמרת את זה, בלי הדת הגמרא, כן? על רוח הקודש, כן? מה זה ענייה ואמירה? טקס. איזשהו מעמד פומבי. מעמד פומבי, טקסי, שם יש לי ענייה ואמירה, יש מקהלה, זה אומר כך וזה אומר אחרת, והענייה והאמירה הזאת הם סיטואציה, תפורה, מצב שדורש דווקא שיאמר בשפה רשמית, כנגד מצבים של אמירה, שבאמירה, אל מי אדם מדבר בבידוי מעשר? אז בסוטה מדברים אליה, ואל מי אדם מדבר בבידוי מעשר? יש פה מחלוקת, בוא נשמע. עזרא אומר שהוא מדבר על קדוש ברוך הוא. שמעון אומר שהוא מדבר על... תשמעו, יש לי שאלה, איך הגעתם כל אחד לעמדה שלו? ואיך אתם יודעים? כתוב הפסוק. בוא נקרא את זה בפנים, אוקיי? ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ביארתי הקודש מן הבית וכו'. אז עזרא אומר, אמירה לפני השם היא אמירה אל השם. ומה שמעון אומר? שאתה חוזר בך עכשיו. זה לא מבטר, אוקיי. ומה אתה אומר? שאמירה לפני השם היא?
זה
עמידה,
זה
תוקף,
מה שאתה אומר.
אז בוא נראה. קודם כל יש בגוף ראשון, ביארתי הקודש מן הבית, לא נתתיו ללוי, לא אכלתי בעוני, שמעתי. קיצור, האדם מדבר על עצמו, ואז אומרת פה, הדס יפה, השקיפה ממון קודשך מן השמיים, למי הוא אומר את זה, שימון? זה תפילה להשם, כן? וזה בגוף שני. השקיפה ממון קודשך מן השמיים, הוא ברך את עמך, את ישראל, עמך זה גוף שני. ואת האדמה שנתת לנו. אבותינו, זה לא נשמע לך שדברים על קודש ברוך הוא? את לא מכירה אנשים שמדברים על עצמם? אני מכיר את הפסיכיאטר שיכול לעזור להם. בסדר. דווקא זה טוב לדבר על עצמך לפעמים, לא? אני חושב. אני לא יודע, אני לא פה מומחים ממני. אבל... כן. יפה. שמעון אומר שבעצם זה לא בא מהלשון, זה בא מהבנת התחום. שמה העיקר בבידוי מעשר? שאדם ברוב האמירה הזאת, למעט השקיפה, מה בעצם האדם עושה? הוא עושה וי, הוא בודק את עצמו. הוא בעצם אומר, עשיתי כך, עשיתי כך. אם יורשה לי גם להגיד על התפילה, הרי התפילה איפה נמצאת ברשימה של, באיזה רשימה? של כל לשון. כלומר, השקיפה, אם הוא תפילה, אז הוא שם. ושמעון אומר, זה טקס של בדיקה עצמית. ככה שמעון אומר. זה ודאי אבל לא דומה גם על הסוטה. כלומר, אם בסוטה, עסקנו בתקשורת בין כהן לאישה. הדבר המרכזי הוא לוודא שהאישה הבינה את מה שהכהן אומר לה. כאן אתה בעצמך אומר. והאמת היא, אני אגיד את דעתי, מותר לי גם, שלפני השם אלוקיך, הוא באמת לא אומר למי אתה אומר את זה, אלא יותר מבטא לפני מי אתה אומר את זה. כלומר, באמת יש פה איזשהו היעדר מסוים של המושא. יש, ואמרת, יש פה מושא, הייתי אומר ככה, יש פה מושא עקיף, לא מושא, יש, כלומר, לפני השם. לא, זה לא מושא, אין פה מושא. אז זה לא ברור למי אתה אומר את זה. למרות שמהלשון השקיפה הוכחה חזקה, כן? אבל לפחות, כאן הסוגיה אומרת, אמירות לא צריכות לאמר בלשון הקודש. שמעון מוסיף, אמירות בעלות אופי שהן מבטאות בדיקה עצמית. כלומר, העיקר הוא לא לומר, אלא מה העיקר בעיניך? העיקר בעיניך הוא הבדיקה הפנימית. כלומר, אמירה כזאת בלי הבנה היא חסרת משמעות, כן? אדם שמדווח דיווח, והוא לא מבין מה שהוא אומר, אז... יש פה, אז הדיווח חסר משמעות, כי הוא לא יכול באמת לבטא את זה שהוא סיים את העבודה. בכל מקרה, הרמז הראשון בסוגיה, מה דורש לשון הקודש, זה דומיה דלוויים, ענייה ואמירה. ענייה ואמירה, אתם עכשיו תרגמתם, הכוונה טקס, מעמד ציבורי, מעמד פומבי. שם הייתי אומר, רוב מי שנמצא בטקס, מה שהוא צריך הוא לא להבין את מה שנאמר, אלא הוא צריך... להיות נוכח, להתרשם, כן? כמו אקל. מה נשמעו, ילמדו ויראו. הרושם זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אם אתה הולך לאיזה ריאלי, כן? ויש 70,000 איש, באמת לא מעניין אותך מה שאומרים בנאום. מעניין אותך הקהל, להיות חלק ממנו. זה ענייה ואמירה. כאילו, את הטקס מנהלים, בנאמר, חלקים של העם, לא כולם. כאילו, זה קצה אחד של, שיש כאן. ומישהו רוצה להוסיף? פה נתקדם עוד. אוקיי, אנחנו נדלג כרגע. כמו שאני רוצה להתמקד רק בלימודים. נדלג כרגע על כל הנושא הזה של רשבי. נחזור לזה בלי נדר באחד מהשיעורים הקרובים. זה רשבי מאוד יפה, מאוד חשוב. קריאת שמה. מנהלן, דכתיב שמה ישראל בכל לשון שאתה שומע. מה עומד כאן בשורש הדברים? קודם כל, בשמה לא כתוב להגיד, אולי כן כתוב ודיברת בם. אבל מה בעיקר מודגש בשמה? השמיעה, נכון? והשמיעה היא הכוונה, דיברנו קודם, הקבלה של הדברים. היא לא הכניסה הפיזית לתוך אור התוף, אלא הכניסה ללב, ההפנמה של הדברים. ולכן שמה, איך צריך לאמר? בלשון שאתה שומע. ודאי יש פה היעדרות של הפומביות. כן או לא? טוב, זה חוזר לברכות. יש בזה הבדלים מאוד גדולים בין שתי קריאות שמה במשנה, בין קריאת שמה של מסכת ברכות ובין קריאת שמה של מסכת תמיד. כי מסכת תמיד קריאת שמה הוא טקס ציבורי, פומבי, של כהנים. במסכת ברכות הוא באמת טקס פרטי. אני אוסיף שגם לנו יש קריאות שמה ציבוריות, פומביות. כמו למשל, יום כיפור, בהוצאת ספר תורה. גם לנו יש מעמדים ציבוריים. הייתי מוסיף שבמשנה זה גם פורס על שמה. כלומר, יש איזשהו ריקר זה משנה בסוטה אצלנו. נכון. דרך אגב, בפרק הקודם. סליחה. בפרק הקודם? כן, לא, אחד לפנה, פרק חמישי. שם, יש שם תיאור, וזה בחפזיין עמוד ב', כי קוראים את שמה בבית הכנסת. יש פה תיאור, שהיה איזה דרך ציבורית לומר את קריאת שמה בבית הכנסת. יש שם מחלוק את איך אומרים את שירת הים, אם שירת הים נאמר כמו הלל או כמו שמה. יש מחלוק את מה זה שירת הים. שירת הים, האם זה הלל או זה טקס המלאכה של הקדוש ברוך הוא. מצד אחד יש שם שיר על השם ויש בו ממד של הלם, מצד שני יש שם מי חמוך באלים השם, שם ימלוך לעולם ואל, זה טקס המלאכה. ושמה זה אב טיפוס של טקס המלאכה, והלל הוא אב טיפוס של שירה. יש שם מחלוק את המים, איך לומר את שירת הים. בכל אופן, אני, כאן לפחות השמה הברור שניצא זה השמה הפרטי. והעיקר בשמה הוא ההבנה, שאתה מבין את הרעיונות. אני העיז כבר בשלב הזה, אני כבר אומר שכל הרעיונות שלי לא יצליחו בכולם. אבל מי אמר שצריך רעיון אחד שיצליח בכולם? שאולי לנסות להכניס פה את ההמשגה של הגריד, שכבר הרבה פעמים מוזכרה כאן, להבדיל בין מעשה המצווה לבין קיום המצווה. שאולי במקומות שהקיום בלב, אז שם הדגש חייב להיות לא על האמירה, אלא על ההפנמה הפנימית. ושמה הוא אחד מהדוגמאות המובהקות, שהביטוי הלמדני, הרכותי, הקיום שבלב, זה הכוונה בקריאת שמה, שהיא העיקר והמוקד. וזאת לא הכוונה הרגילה שמצוות צריכות כוונה. האם בבידוי מעשר זה עובד? יש קיום שבלב בבידוי מעשר?
למה קוראים לזה ביטוי?
שאלה טובה, צודקת.
אם זה ביטוי, אז זה כמו בתשובה, שקיום המצווה זה להגיד, אבל הרעיון...
נורא יפה מה שמריאם אומרת, רק אני ברשותך אחדד שבתורה יש שני וידויים. יש וידוי של כהן גדול, ויש וידוי של אדם שמביא ישם גזלות. זה שני הוידויים בתורה. למיתו של דבר מייצגים שני אבי טיפוס של וידוי. הוידוי של השם גזלות זה וידוי של תשובה, בעוד שהוידוי של כהן גדול הוא לא וידוי של תשובה, אבל הוא מהסיבה הפשוטה שהכהן הגדול לא יכול לחזור בתשובה בשבילנו. אולם זה היה מאוד נחמד אם הוא היה יכול, סבבה, יכולים לנוח בבית, אבל אי אפשר, צריכים בכוחות עצמנו. אז הוידוי הזה וידוי מחפר, ויש לנו כאן שני סוגי וידוי בתורה. אולי לקראת יום כיפור הבא, נראה, אני לא יודע במה נדבר, אבל אני יכול לומר שהשנה עמדתי בלימוד של פרק שמיני ביומה, שיש מחלוקת תנאים מאוד גדולה, איזה וידוי הוא הוידוי לדורות בהיעדר מקדש. האם כולנו מתוודים את הוידוי של הכהן הגדול, לעיצומו של יום מחפר, בלי השעיר, ואנחנו מחפרים באמצעות הוידוי, או האם אנחנו החלפנו וידויים, והיות ואין כהן גדול, אז אנחנו מתוודים את הוידוי האישי של חייבי חטאות והאשמות. ויום כיפור זה יום של התבוננות. אבל אמר דבר יפה, שהכינוי של וידוי מעשר בשם וידוי, מתוך הנחה, זה מייצג את הוידוי של תשובה, הרי שהוידוי הוא באמת מבטא את מה ששימון אמר קודם, שמה זה הטקס, זה בדיקה פנימית, אני עשיתי או לא עשיתי, כן? והליך התשובה הוא הליך שבלב, וכך גם הייתי אומר שוידוי לא בחינת, שמצאתי דברים שהם לא בסדר ואני מתקן אותם, אלא וידוי בבחינת בדיקה פנימית. אני בודק. לפעמים כשאני בודק אני מגלה שהיו כשלים ואני רוצה לתקן אותם, אני מתחרט עליהם. ולעיתים כשאני בודק, מה אני מגלה? שהכל היה בסדר. אבל השימוש במילה וידוי מבטא, במיוחד צריך לקחת בחשבון שהמילה וידוי לא מופיע בתורה בהקשר הזה. זה לשון חכמים. חכמים בחרו בביטוי הזה. ומדברים על כך שמדובר בהליך בדיקה, והנה הליכי בדיקה, אני לא יודע אם הייתי קורא להם קיום שבלב, אבל עד כדי כך, אבל זה הליך שבודק, הייתי אומר, גם מבפנים, האם עשיתי, לא עשיתי, יפה, אז אולי זה לא עובד, בסוטה גם להגיד את זה, זה קיום שבלב, של מה, נכון? רק כדי שזה יסתדר לכולם, של מה להיות כאלה, אנחנו לא רוצים, אוי נס, אוקיי, בכל מקרה זה שמה, בהמשך הגמרא מביאה מחלוקת שבאמת היא נראית מהותית לשאלה שעלתה כאן, מה זה שמה? פנו רבנן, קריאת שמה ככתבה דברי רבי, חכמים אומרים בכל לשון. והגמרא ממשיכה, מה הייתה עמד רבי? דאמר, אמר קרא ויהו והווייתן יהו. ורבנן אמר קרא שמה בכל לשון שאתה שומע. ורבון עולם יקתי, והיו ההוא שלא יקרנו למפרע, ורבי שלא יקרנו למפרע, מנה לי נפקה למדברים הדברים. כמובן הדברים הדברים לא משמע לו, ואני רוצה להגיע להם לעמוד הבא, אז רק בקצרה, יש פה ככל נראה מחלוקת, האם שמע הוא טקס הצהרתי, שעיקרו אמירת טקסט מסוים, באמת לפי אנשים אחרים, או אם עיקרו הפדמה פנימית של הרעיונות של, של קריאת שמע, זה לכאורה מה שעומד בשורש המחלוקת, תראו גם את העניין של למפרע, מה זה קריאה למפרע? שאתה קורא אותו בסדר הלא נכון של המילים. בשביל אחרת, אפשר להגיד שאת הקיום אמירה אמרת, אמרת את המילים, אבל הם חסרי משמעות. נכון. כל הגמרא ברור שלרבנן, שקריאת שמע בכל לשון, ברור לה מיד שאסור לקרוא למפרע, כי זה חסר משמעות, למרות שקראתי את המילים. שמחתי גם רבי לדעת הסוגיה לא חולק על זה, זה לא מהסיבה הפשוטה, שגם זה לא הצהרה, ומה אמרת, כן? בכל מקרה, זה שמע, ואז הגמרא עוברת לתפילה. כן, בסדר, ועדת התוספות היות לקריאת שמע נמצא ברשימה של בלשונה, וזה אתה צריך להבין את מה שאתה אומר בקריאת שמע. מי שקורא שמע ולא מבין, אז הוא לא יוצא את זה חובה. לעבור לתפילה, תפילה רחמי, כל איך דבאי מצלה. כן, מה הרעיון שיש כאן? הוא ודאי עובד עם הקיום שבלב, שעיקר התפילה מהו? ביטוי של מה שהאדם מרגיש, חווה, אפשר, מי שרוצה להיות רמב"מיסט, לעבור לעמידה לפני השם, זה קיום שבלב. כאן יותר מודגש הרחמי. כשאתה מדבר, כדי שזה יצא מהלב שלך, זה צריך להיות משהו שאתה מבין אותו. כן? ונשאיר בהמשך, אבל הגמרא לא בטוחה בזה.
Okay.
דבר על זה בין רב חנה פעמים הבאות. הגמרא ביפו מקורות שתפילה דווקא צריכה להיות אולי בכל לשון. אז נדבר על זה בין ידר בשיעור עבור אחד אחריו. מה ש... כן, יעקב, אתה רוצה להעיר?
כן, אז גם תפילה במהותי זה שונה, כי הטקסט שלו זה מדרבנן, וזה לא מן התורה. כן,
תפילה מהותית שונה. או יעקב אומר ככה, מי שיש לו טקסט מהתורה צריך דרשה של פסוק, ולכן הדרשה הייתה... זה שלושת הקודמים, הערה מצוינת. מה הם שלושת הקודמים? בסוטה יש טקסט, מקראי, וידוי מעשר יש טקסט מקראי, בקריאת שמע יש טקסט מקראי, לכן הביאו דרשות. כאן אין דרשה, רחמה. למה לא היו צריכים איזו דרשה? קודם כל כי אי אפשר דרשה, בסיבה הפשוטה שלא כתוב בתורה אף פעם להתפלל גם, זה בעיה משנית, נכון? כלומר, ודאי שאי אפשר להגיד שתפילה היא בכל לשון אם לא כתוב להתפלל, זה הכל מה כתוב? ועבדתם את השם, זה מה שכתוב, זה מקור לדעת הרמב״ם. אבל הערה נכונה, שבהיעדר טקסט ודאי יותר פשוט, ודאי כשלוקחים בחשבון את האופי של התחום, כלומר, בכל לשון. עכשיו תראו מה קורה באחרים, ואולי הדברים שלך פה מאוד יעזרו, אבל תראו מה קורה בקראת המזון. דכתיב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך בכל לשון שאתה מברך. גם פה יש, מה, דרשה, אבל יש טקסט או אין טקסט, יעקב? עכשיו תראו דבר מאוד מעניין, קרה פה ברשי, יש קצת טקסט. כתוב, לברך על הארץ, כתוב מה התוכן, לא כתוב מה הטקסט. בתפילה גם לא כתוב מה התוכן. אבל בכל מקרה, תסתכלו ברשי, יש פה רשי מאוד חשוב. רשי אומר, אחרי גרסינה ברכת המזון דכתיב, ולא ברכת וברכת ולא גרסינה מנהלן. זה לא בא יקרא, זה מייחתקי, זה בעינן, לשון הקודש. מה רשי אומר? כאן אין מנהלן. אבל רשי בלמד בית עמוד בית, ממש לא הציק לו המנהלן. אפילו תסתכלו על וידוי מעשר, רשי כותב, אני מקריג, רשי כותב, הכי גרסינן וידוי מעשר מנהלן. מה היה מאוד חשוב לרשי שהוא עשה סדר בסוגיה הסבוכה הזאת? היה לו מאוד מאוד חשוב שבבידוי מעשר נגרוס מנהלן ובברכת המזון לא נגרוס מנהלן. והשאלה כמובן היא על איזה רקע ההבדל ביניהם. ויעקב מה אחרת התשובה, נכון? מה התשובה יעקב? למה בידוי מעשר צריך מנהלן? כי יש לו טקסט. אם יש לו טקסט, אז מנהלן. תשכנע אותי שלא צריך להגיד את הטקסט, אבל איך הטקסט כתוב? כתוב בעברית. בלשון אחרת, יש פה קיום מסוים לרעיון היפה של משה בשבוע שעבר, שכל דבר עם טקסט, הנטייה הראשונית תהיה להגיד אותו במקור. בשון הקודש. ואם יש לי שלוש אמירות ברשימה שאין להן טקסט מקראי, אז סליחה, שאפשר לומר אותן בלשונן, למרות שיש להן טקסט מקראי, צריך דרשה שתישאל באמצעות מנהלן, תשכנע אותי. זאת אומרת שבחת המזון, רש"י אומר לאמיתו של דבר, לא היה צריך בכלל שום דרשה, לא צריך מנהלן, כי גם בלי הפסוק הזה לבד הייתי חושב על זה שיכול להיאמר בכל לשון, כי מאיפה אני אחשוב שהוא דווקא ייאמר בשון הקודש, וכי למה? כשתוספות חולקים על רש"י, בוא נפתח תנ"ך ונראה, למה לנחש? בוא נפתח, אני מקריא. אמרנו שזה מהפסוק ואמר אל האישה, נכון? אז אני קורא את הפסוק. והשביע הכהן את האישה ושבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה. יש פה טקסט שלם שזה הפסוק שרש"י דחה. איפה הפסוק שרש"י אהב, והשביע אותה הכהן ואמר על האישה אם לא שכב איש אותה, ויש פה טקסט שלם. כן. יכול להיות, בכל אופן, אולי החיפוש אחרי מכנה משותף לכולם הוא טעות. כלומר, אתה צודק, יש פה לקט של מקרים, אבל אולי ברש"י אפשר לפחות לומר שהנטייה הראשונית היא בכל דבר שיש לו טקסט בתורה, בתנ"ך, לשים אותו ברשימה של לשון הקודש, הוא צריך מקור שהוא לא ברשימה הזאת. וגם בהם אנחנו יכולים לומר לעצמנו שכשהם יצאו מהרשימה של לשון הקודש ועברו דירה לרשימה של כל לשון, שמעבר הדירה הזה הוא לא מעבר דירה שבהכרח כולם מאותה סיבה. יכול להיות שאחד עוזב בגלל השכנים ולא לימוד בשכונה, אחד עוזב בגלל סיבה אחרת, ואני אומר כאן, באישה מאוד חשוב, התקשורת, הבין אישית, שגורם לכך שיותר חשוב לי שיבינו מאשר שזה יהיה בדיוק המילים של התורה הקדושה. בשמע ותפילה זה בגלל שהתפיסה היא, או גם בידוי מעשר, שזה אמירה שאתה מפנה אותה כלפי עצמך, או קיום שבלב, תבחרו איזה ביטוי שאתם רוצים. שרש"י הגיע לאמירות שאין להם טקסט במקרא, אומר בכלל אין מה לעלות על הדעת שהם אמורים בכלל להיות ברשימה של לשון הקודש, ולכן לא נכון להגיד מנהלה. בסדר? עכשיו תוספות חולקים על רש"י, שימו תוספות מאוד מאוד מעניין.
מה זה בין דקת המזון לתפילה? למה זה בכלל? יש שבח, גם בתפילה.
כן, אבל זה אמירות בכל זאת שונות, ואני חוזר על דבר שאמרנו בשבוע שעבר, להגיד קריאת שמע, תפילה ודקת המזון, זה דרך יפה להגיד מסכת ברכות. כן, מה תוספות בעצם הוסיפו? אני חוזר לתוספות. מה עם ברכת הפירות, ברכת המצוות? זה להגיד את כל מסכת ברכות, ולא רק, כמו גם פרק שישי. בסדר? כל כמה שהם אומרים, זה ברכת הפירות, זה פרק שישי. וזה... זה מה שתוספות אומרים. תוספות דיבור מתחיל ברכת המזון, דכתיב, ואכלת ושבעת. רש"י שיבש הגרסה. זה לא גרס מנהלן. תראה, שום, לא בא יקרא, דמי חטאתי, דלי בא לשון הקודש. ומי הוא נראה? עיקר כגרסת הספרים, דגרס בונלן. דסול כדאי תחמין, אומרים תוספות, בני לה ברכה מברכות הר גריזים דכתיב בהן אלו יעמדו לברך. מה לעלם בלושן קודש אף כאן? דהה בהי גזירה שווה, ילפינם בפירקין, ברכת כהנים דבלשון הקודש, לאח הכתיב וברכתה את השם, כלומר, מאחר שהברכה והשבח, כלפי השכינה, תוכל לברך בכל לשון שתרצה, ומסתום בלשון שאתה מכיר, שתיתן שבח לקדוש ברוך הוא, ולבב שלם להנאתך. ואחי, גם היית בירושלמי, ופירקין דאמר אתם וברכת, כשתהיה יודע למי מברך. ובואו קצת נעמוד על התוספות הזה, התוספות כאן זורקים כיוון אחר. עד עכשיו דיברנו על הכיוון טקסט, לא טקסט וכו', זה עניין, אמירה. כאן תוספות זורקים רעיון אחר ש... אני לא מאמין שנספיק לפתח אותו באופן מלא היום, אבל הוא נראה לי ציר מאוד מאוד מרכזי, וזה רעיון הברכה. שמה אמור להיאמר בלשון הקודש לפי אבנת היסוד? ברכות. תרשו לי להוסיף שגם קללות. ברכה וקללה צריכה להיאמר בלשון הקודש. למה? אתם רוצים לחשוב לרגע למה? רוצים? קודם כל, מי מברך או מי מקלל באמת? או מי באמת מברך או מקלל? הקדוש ברוך הוא. וכאן אנחנו כבר עוד פעם נוגעים בשאלה של למה דווקא לשון הקודש, כי לשון הקודש זה השפה של מי? הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא מדבר, מדברים בשפה שלו. יש להניח שהוא יודע גם 70 לשון, אבל הוא מדבר בשפה שלו. ויוד זה מעון הברכות, הוא הקדוש ברוך הוא, וגם להבדיל כללות, הם כולם באים מהקדוש ברוך הוא. לכן כל דבר שהוא ברכה צריך להאמר באיזה אופן? ראשוני, כאב אמינה, לא קשור טקסט, לא טקסט, בלשון הקודש. ולכן ברכת המזון היה מקום לעלות על הדעת שברכת המזון איך צריך להאמר? דווקא בלשון הקודש, למרות שאין לו טקסט. כי הטקסט לא יוצר את הקריטריון היחיד להאמר בלשון הקודש. ומה התשובה של התסיס? מה המסקנה? שבברכת המזון את מי אנחנו מברכים? אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא. תקשיבו לדבר המדהים הזה, אחרי שבמילים גבוהות אמרנו שקדוש ברוך הוא מעון הברכות, אנחנו יכולים לברך אותו. לא סתם לברך אותו, בגוף שני. מי שגדל בחברה יידישאית יודע מה זה לדבר על בן אדם בגוף. בגוף שני. כמו כשהיום מתחבקים, בסדר? להתחבק עם בן אדם, להגיד את הסחבק שלי, את החבר שלי. כן? אותי לימדו בישיבה לדבר לרבנים בגוף שלישי, אבל גם זה... לאט לאט יוצא מהמחזור בישיבות הדתות. היום הרב הוא חבר שלך, תחבק איתך. אז באמת זה דבר מדהים, שאתה מדבר על אלוקים בגוף שני, ואתה מברך אותו, זה שאתה עושה את אומרים. וברכת את השם, כלומר, מאחר שהברכה והשבח כלפי השכינה, תוכל לברך בכל לשון שתרצה. הוא מסתום בלשון שאתה מכיר. או הייתי אומר, מה אתה עושה את אומרים? בוא נראה אם זה חדם דיעבוד. היום אנחנו עושים חומר, בשבוע הבא נעשה לראות תכלס, עובד או לא עובד. כשאלוקים מדבר, אז מדברים עברית. כשאתה מדבר, תדבר בשפה שאתה מבין. כן? אני מכיר מישהו, יהודי חשוב, שגדל בארצות הברית, רצה לגדל בארץ כבר, כבולה אותה, דנו, שהבן ידע יידיש. שלו ברמה של שפת אם. טוב ידע יידיש. אז הוא דיבר עליו ביידיש מקטנותו. רק מה, כשילד הגיע לגיל 5, לאבא נגמרה אוצר המילים. תדבר עם הילד שלך בשפה שאתה טבעי בו. אני לא בא להגיד לכם איך לגדל את הילדים בבית, אני יודע שהמון פה בשכונה, בוא תחשב לדבר אנגלית בבית, ואנגלית, אפילו באו להוכיח אותי שאני מדבר עברית בבית עם הילדים. יש לזה גם צעד ידי, אני באמת מאמין שצריך לדבר עברית. זה טוב לדעת אנגלית, אבל לדבר בעברית זה באמת מדרגה. ושנית, אני יותר נוח לי בעברית, אני רוצה לדבר איתם בשפה שאני אבטא את עצמי בצורה הכי נוחה. וגם עם אשתי אני אדבר עברית. באמת, אני יוצא דוח ויוצא דופן, אנחנו ברחוב שלנו נדמה לי, פעם היו 5 משפחות כאלה, היום נשארו, אני חושב, 3 כאלה, ואחת כבר שמה שלט לבחירה, אז נשארנו רק אתם ואנחנו. לא נורא, כן. בכל אופן, התוספות אומרים שאתה מברך את השם, תדבר בשפה שלך. למה? כי תראו מה הם אומרים. זה פשוט, זה ביטוי מדהים. שתיתן שבח לקדוש ברוך הוא בלבב שלם להנאתך. תדבר מכל הלב, תשתפך. מה, תתחיל לשבור שיניים, לדבר בשפות שאתה... זה לא אתה, זה מישהו אחר. הדיבור שלך הוא האישיות שלך, הוא מי אתה. והחינם היית בירושלמי, תוספות אומרים, דאמר אתם וברכת, כדי שיהיה יודע למי... מברך, וגם כאן הדגש הוא, כשאתה מדבר, הדגש הוא שאתה תבין. זה יסוד פה שעולה בדברי התוספות. בתוספות הם ממשיכים. ומאש מה יותר כיצד מברכין, אפילו אמרה בלשון חול, שלא כתיקונה יצא אדומיה דבינים מן ראיה, קרח ריפתה בתר וקרח, אמר בריך רחמנה אמר ידי פיתה, הנה הוא אמר את זה ברמית, לא לפי המבנה בכלל, ואמר רב, יצא ידי ברכה ראשונה מי, ואמרת לפני השם אלוקיך, דכתיב גבי וידוי מעשר, דכתיב גבי וידוי מעשר. רק שנייה. כן. לא יאליף דלא דמי, יש פה דבר בטקסט, רק שנייה, להי דאחה כתיב את השם, ולא אתם לפני השם. זה ולהחליט לפני השם, זה משהו בעזרה, היה מתוודא, או להחליט צריך גזרה שווה לאמירה, אמירה. וכאן תוספות, הם דווקא תומכים בעזרה, ולא בך, אבל הם אומרים, לפי הכלל שאמרנו, מה הכלל המכונן? כשאתה מדבר על השם, תדבר אליו בשפה שאתה מבין. זה הכלל. והיות, וזה הכלל, אז וידוי מעשר היה אוטומטית מה צריך להיות? לא, בכל השם, אתה מדבר על אלוקים. אז למה בכל זאת היה צריך לדבר? צריך תרשה, סליחה? כיות וזה נאמר בעזרה, זה חידוש עצום התוספות הזה, דווקא בעזרה, לא בנופי אביב, דווקא בעזרה, בעזרה אולי כלל נוסף, בבית של השם, איך מדברים? בעברית, גם סוטה, איפה זה קורה בעזרה, צריך דרשה, קודם דיברנו בגלל הטקסט, אולי צריך דרשה, בחצר המקדש מדברים באנגלית, באמת, בחצר המקדש מדברים עברית, כן? זה, הנה יש פה כמה יסודות שעולים תוך כדי הדיון, שאנחנו צריכים לסיים, אז מה? מקובל, מצוין, וגם אפשר לעלות יסוד, יסוד אחד היה כשאלוקים מדבר, זה עברית. יסוד שני, בבית שאלוקים מדברים עברית. זה יסוד שני. אלא מה? יש דרשות שמלמדות שלהבין יותר חשוב מלהגיד בבית של השם. כן, כשבואו רק עוד שורה אחת ונסיים, שבועת העדות, דכתיב ונפש כי תחתה ושמעה כל עלה בכל השון שהיא שומעת. גם כאן עולה שאלת האבא מן התורה מראה שהיא אומר, די לו כתב קרא, איקל נמר דווין הדומיו דשבועת הרגריזים בר עיבל שהוא לשון הקודש. ראה שהיא אומר שהייתי מעלה על דעתי ששבועות צריכות להיאמר דווקא בלשון הקודש. למדנו שבועות שנה שעברה, כל שהחזיק מעמד שנה שלמה אצלי, תגידו לי, למה שבועה תהיה דווקא בלשון הקודש? כי שבועה היא... נכון, אבל שבועה היא בשם, בשבועה אתה מייחס לאמת המוחלטת לאלוקות, היה מקום להגיד ששבועה צריכה להיות דווקא בשם, לכן מה בא הפסוק ואומר ששבועת העדות מה הדבר המרכזי? שמדובר בתקשורת בין שני אנשים. בין שני אנשים, מה חשוב? שיבינו, בואו ננסה להבין, בעצם שבועה זה משולש, שבועת העדות. זה שני אנשים שמדברים, שמה בעצם הם עושים? את כל זה דיברנו בשנה שעברה, הם מערבים את אלוקים. בסיפור הזה, מסיבה פשוטה, דינמיקה בין שני בני אדם היא שונה משאתה מעמיד את האדם עמוד מול אלוקים, לא מול החבר שלך. את החבר שלך אתה רוצה רק לנצח. אתה עמד מול אלוקים, אתה עמד מול האמת. ההצגה נגמרה. אבל כשאני עמד במשולש, אז זה מה בעצם השאלה המרכזית? רגע, אז איך מדברים עכשיו במשולש הזה? מדברים בלשון של אלוקים או בלשון של... העיקר, תוספות אומרים, המסקנה, רש"י, סליחה, אומר שנבין אחד לשני. אבל מה אומרים פה תוספות? משהו אחר לגמרי? נראה לפרש, אומרים תוספות, אילב קרא ומינה נלב כל כל ממשה. לאחי כתיב ושמע, דמשמע בכל לשון שהיא שומעת, מדלא כתיב והשביעה בשבועת העלה. אבל לפירוש רש"י דפרש, אילב קרא ומינה דומי לשבועת הרגריזים והרי זל, שהוא בלשון הקודש, עד רבה נלף משבועת סוטה שהיא בלשון חול, ועוד נלף עלה עלה מסוטה, דכתיבה בשבועת העלה, לאחי ידע חרם הרילה דכתיב ושמע, לא אבי ידן היה ולמלף כל העלה וכו'. טוב, אני רואה שהשעה מתאחרת, בשבוע הבא בלי נדר. אנחנו גומרים את התוספות הזה. את הסוגיה כאן, אנחנו ננסה לעשות סיכום לעצמנו. עולו פה הרבה דברים היום. תלוי מי מדבר, תלוי על מי מדברים, תלוי אם יש טק, תלוי מה אומרים, תלוי איפה אומרים. כן, אז אנחנו צריכים לגמור את זה בשבוע הבא, שעון ניצח אותנו. בשבוע הבא אנחנו צריכים לגמור, פשוט מתוך הסוגיה, מה כל היסודות שעולים. ננסה להבין את הדבר המרכזי שעוד לא נגענו בו, זה הר גריזים והר עיבל. כי רוב הדרשות חוזרות עליהם, זה דבר מאוד מאוד מהותי, ואז אנחנו בלי נדר נשלים כמה דברים שהיו פה לאורך הדרך, הנושא של הגמרא במגילה בכל לשון, הנושא של תפילה בכל לשון, זה דברים ממש מדהימים, וכל זה פעם הבאה, אני מקווה פעם אחרי זה, או פעמיים אחרי זה גם להכניס את נושא שאולי מעסיק אתכם כעולים חדשים, נושא המפתא בלשון הקודש, ראינו אשכנזי, ספרדית וכו' וכו', זה המון המון תשובות. בסדר, לילה טוב.